רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה עידן, מה עושים רפואה? אם הייתי שואל אתכם מה הקשר בין צ'לנית מפורסמת, משורר קטלני, דאג סלמון ושני נוירולוגים צרפתים, בטח הייתם חושבים שאיבדתי את זה. למעשה, קיים קשר ותוכלו למצוא אותו בשני פרקים על טרשת נפוצה המוגשים כשירות לציבור על ידי חברת מרק. על טרשת נפוצה, שני פרקים בפיד של עושים רפואה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
שלום לכם. יובל, שוב, בסין, וכהיפוכונדר שהרופא שלו משאיר אותו לבד, עשיתי את הדבר המתבקש, והזנתי לכל הפרקים שעשינו בשנתיים האחרונות, שוב. ושוב. ושוב. זה הרגיע מעט, הוריד את הדופק, איזן את לחץ הדם, ושיפר את הסטורציה, ועם זה, חיפשתי דבר מה נוסף לעיצוב המלחים בדם. הקלטה של יובל בריאיון עם רן ודני, שמצאתי בארכיון של עושים עסקים, עשתה בדיוק את זה, וגם חידדה עבורי עד כמה ניהול בעולם הרפואה הוא מקצוע מורכב. דברים שעסקנו בהם גם בעושים רפואה, למשל בריאיון שערכנו עם דוקטור פהד חכים, מנהל בית החולים הסקוטי בנצרת, ולאחרונה בריאיון שערכנו לקראת הבחירות עם פרופסור רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי תל אביב, איכילוב. אני שמח לשים כאן את הריאיון הזה עבורכם. זהו, עכשיו אכין חליטת נען המרווה וקינמון וישב להזין לרעיון הזה שוב. נחזור בקרוב עם חזרתו של יובל מסין. האזנה הרבה.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. אהלן יובל.
היי.
אהלן דני. אהלן, נציג אתכם למאזינים. אז איתנו, מול המיקרופון, דוקטור יובל בלוך, בן 43, מומחה ברפואת ילדים ובמנהל רפואי, לשעבר עוזר למנהל בית החולים הדסה עין כרם, וכיום המנהל הרפואי של המרכז הרפואי, אסותא בראשון. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
שמחה.
לצידי מראיין דני תימור, מנכ״ל פודקאסט ישראל. אתם כבר מכירים אותו, אהלן דני.
אהלן.
אוקיי, אז אנחנו הבאנו אותך היום, יובל, מכיוון שלך יש פרספקטיבה מאוד מעניינת על עולם ניהול, שהמאזינים שלנו לא מכירים. מי שהמליץ בעצם להביא אותך, זה היה דני. דני, מה היה השיקול שלך בלהביא את יובל?
אז קודם כל, הדבר העיקרי שאותי מעניין אצל אנשים, אם הם מאזינים לנו או לא מאזינים. יובל הוא אחד המאזינים, וראה לנו לא מעט אינטראקציות. אם לא ה, בדיוק. כמה אינטראקציות, וישבתי ככה, ביקרתי כל משפחה בבית חולים אסותא, ואמרתי, מזמן כבר לא דיברתי עם יובל, הרמתי טלפון, איכשהו התגלגלנו. אני חושב שמעבר זה שיובל מצחיק לי, ואנחנו נשמע את זה בהמשך, יש לו סיפורים מעניינים מזוויות מעניינות. אנחנו כמעט ולא פוגשים מנהלי בתי חולים ומנהלים מרכזים רפואיים. אני חושב שאחת ההתמודדויות הגדולות, בדיוק היום תוחלת החיים עלתה בצורה משמעותית, זאת הייתה הבשורה הטובה, והבשורה הרעה הייתה שמערכת הבריאות בישראל, מערכת הבריאות בעולם, הולכת להיות אחת המערכות היותר קריטיות והיותר משמעותיות, גם מבחינה כלכלית. וכל הנושא הזה של כלכלת רפואה, כלכלת בריאות, הוא נושא מרתק, ואני בטוח שנוכל ללמוד הרבה מיובל על הנושא.
בהחלט. אז בואו בתור ככה, בתור התחלה יובל, אני מניח שרוב המאזינים שלנו לא מכירים את עולם הבריאות מהזווית שבה אתה נמצא, מהזווית של ארגונים רפואיים, של ניהול המרפאה, אנחנו בדרך כלל הפציינטים. בואו תן לנו טיפה, קודם כל, רקע להבין, כשאנחנו מדברים על אסותא ראשון, המרכז הרפואי, בית החולים אסותא ראשון, איך הוא משתלב במה שנקרא בכלל אסותא מרכזים רפואיים. מה זה הארגון הזה?
אז קודם כל אסותא, כמו שאתם בוודאי מכירים ושמעתם, זה הארגון הרפואה הפרטי הגדול במדינת ישראל. במדינת ישראל יש לנו הרבה מאוד רפואה ציבורית, קצת רפואה פרטית, ואסותא היא נגיד המותג המוביל בתחום הזה. יש כמובן עוד שחקנים קטנים בשוק, אבל אנחנו המובילים, וזה בעצם רשת של בתי חולים ומרכזים רפואיים. בשנת 2009 יש לנו את ספינת הדגל, זה אסותא רמת החייל שנמצאת בתל אביב, ברמת החייל, ושם באמת זה בית חולים הגדול והיותר ככה מודרני ומושקע, אבל יש עוד אסותות, יש אסותא בבאר שבע, אסותא בחיפה, אסותא בראשון, יש עוד מרכזים שהם יותר אמבולטוריים, מרכזי יום כאלה באשדוד ובשלום.
אמבולטורי נאמר זה טיפולי חוץ,
בלי אשפוז.
בלי אשפוז. החייל, סליחה, הרוב. חולה משתחרר באותו היום שבו הגיע.
מקסימום 23 שעות אחרי שהוא הגיע. זה החוק. מעבר לזה זה כבר נקרא אשפוז.
אז בעצם אסותא מרכזים רפואיים זו חברה שהיא חברה פרטית. נכון. ומי הבעלים שלה?
הבעלים שלה היא מכבי. זה מקרה קצת מיוחד כי הבעלים הוא מלכר. זאת אומרת אנחנו חברה בעם, אנחנו למטרות רווח, אבל הבעלים שלנו הוא חברה ציבורית שהיא לא למטרות רווח, וזה אומר לדוגמה שאסותא לא יכולה לחלק דיבידנדים. אף אחד לא יכול לקחת את הכסף וללכת איתו הביתה. הכסף, כל הרווח בעצם של אסותא, מושקע בפיתוח הארגון עצמו. וזה נותן לנו, ונדבר אחר כך על מאיפה אני מגיע, זה נותן לנו באסותא יכולת להתפתח ולהתקדם, בצורה שאפילו אפשר לומר, במערכת הבריאות הישראלית די מפנקת. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשקיע יותר בלהתפתח, בעוד שבמקומות אחרים אצלנו בארץ, המחיה יותר מהיד לפה וככה מנסים לשרוד פחות או יותר. אנחנו יכולים לעשות קצת יותר מזה.
אז אנחנו אם ככה מבינים שאסותא ראשון שהוא מרכז רפואי הוא חלק מתוך אותה רשת של אסותא מרכזים רפואיים. עכשיו אתה כתפקידך כמנהל הרפואי של המוסד הזה, תן לנו ככה הסבר קשוב על ההיררכיה הניהולית בבית חולים. זאת אומרת יש מנהל רפואי אבל יש עוד מנהל.
נכון.
איך זה עובד?
מה שאנחנו מכירים מבתי החולים שאנחנו רגילים ללכת אליהם, בתי החולים הציבוריים, מנהל בית החולים הוא רופא. ויש אפילו דיון הזה היום עם מנהל בית החולים חייב להיות רופא וכולי, אבל נסיר את זה כרגע בצד, אולי נפתח את זה אחר כך. בבתי חולים ציבוריים יש משולש של מנהל שהוא רופא, אחות או אח אחראים, ומנהל אדמיניסטרטיבי. המנהל שאחראי על כל הצד של
תפעולי,
לוגיסטי וכספי, נגיד נקרא לזה, אבל הראש הוא הרופא. באסותא הזה המשולש התהפך קצת, אנחנו יותר עובדים לפי השיטה האמריקאית, שיש CEO, מנכ״ל, שהוא איש עסקים בעצם, הוא מישהו שמתמחה באדמיניסטרציה, ובתחתיו יש את השתי צלעות האחרות של המשולש, שזה המנהל הרפואי, והאח או האחות הראשית, בדרך כלל זה אחות ראשית, דווקא באסותא הראשון זה אח ראשי, אז אני מחויב ככה להגיד שזה אח או אחות, אבל בעיקרון שלושת פונקציות האלה, בתצורה כזאת או אחרת, נמצאות בראש של כל מרכז רפואי.
איך זה משפיע על החברה או על הארגון, המהפך הזה בעצם בחשיבה של כשיש רופא בראש הפירמידה, או כשיש CEO יותר אדמיניסטרטיבי, תפעולי, עסקי בראש הפירמידה?
אז השאלה הזאת, שהיא לכאורה שאלה פשוטה, בעצם פותחת צוהר לביג אישו בתחום הבריאות, שזה המתח שבין כלכלה, כסף, לבין רצון לתת רפואה ובריאות. עכשיו, לכאורה, אתה אומר לעצמך שאם המנהל הוא איש העסקים, הכלכלן, אז זה אומר שהארגון בהכרח רוצה יותר כסף, ואם המנהל הוא רופא, אז הארגון רוצה יותר בריאות. בעצם, אני יכול להגיד, מניסיון האישי שלי, שלפעמים זה אפילו הפוך. למה הכוונה? הרופא, כשהוא נמצא בראש הפירמידה, או כל מי שנמצא בראש הפירמידה, כל מנכ״ל, צריך לתת תשומת לב שווה או לתת לפחות משקל לכל אחד מהגורמים האלה שמשפיעים בסופו של דבר קבלת החלטות. הוא צריך להיות זה שמסתכל על הצד הכלכלי ועל הצד הרפואי ועל הצד המשפטי ועל הצד התדמיתי על כל הצדדים האלה, והוא בעצם נכפה עליו, על הרופא, על זה שנמצא בראש ההנהלה, לקבל החלטות שהן מאוד מורכבות, כמעט בעצמו, הוא מתווכח עם עצמו בדרך כלל. לעומת זאת, במקום שבו אני נמצא עכשיו, ושלא תבין לא נכון, אני מאוד אשמח להיות מנהל בית חולים על ולדעת ולעשות הכל, אבל איפה שאני נמצא עכשיו, בעצם לי בתור רופא, ניתן את הזכות להתעסק רק בעניינים רפואיים. כשיש החלטה לדוגמה על הכנסת טכנולוגיה חדשה לבית החולים, אני יכול להציג את הצד של למה זה נכון מבחינה רפואית, מבחינת האיכות הרפואית, ופשוט להוביל את זה במלוא הכוח, ומולי, יעמוד המנהל האדמיניסטרטיבי, שהוא כמובן איתי ביחד, אנחנו לא אחד נגד השני, אבל הוא יציג את הצד הכלכלי, וביחד, שנינו, הבעד והנגד, או הצד הכלכלי והצד הרפואי, נקבל את ההחלטה, וזה הרבה יותר נוח לקבל החלטה שיש יותר מבן אדם אחד שנושא אותה. אז ככה שמבחינה הזאת אני חושב שיש משהו יותר נכון רפואית דווקא, בזה שיש מנהל רפואי שמקדיש את כל זמנו רק לצדדים הרפואיים, ומשאיר את העניינים של הכלכלה והמסחר לאנשים אחרים.
זאת אומרת, זה סוג של התנהלות בחברות, דומה במידה מסוימת להתנהלות בחברות טכנולוגיות,
נכון.
שבראש הפירמידה בדרך כלל עומד מי שמנהל את העסקים, ויש את ה-CTO, נכון. שהוא לטובת העניין מנהל הרפואי, או רופא הראשי כן. של הבית חולים, לי לפחות זה עושה הרבה שכל,
כי מעניין שברפואה הציבורית זה לא ככה, נכון? אתה אומר שם דווקא בחרו לשים בראש הפירמידה רופא.
נכון.
זה יכול להיות שזה גם משפיע לרעה, אחד מהסיבות שבעצם הרפואה הציבורית נמצאת בברוך שפה כולם אומרים שהיא נמצאת?
הלוואי שהיה, אתה יודע, ברפואה אנחנו תמיד מחפשים את הגן הפגום, אנחנו אומרים אם נמצא גן אחד שיפתור את כל המחלה, אז אני לא חושב שהרפואה הציבורית, הבעיה שלה נובעת מאיזשהו פגם קטן בדרך שבה מנהלים את ההיררכיה בתוך בית החולים, זה נושא הרבה יותר מורכב. אבל תראה, הוויכוח הוא ויכוח ער. דרך אגב, כמו שהצגתי עכשיו עמדה א', אני יכול באותה מידה של איתות גם להציג את העמדה הפוכה, למה מנהל בית החולים חייב להיות רופא, מכיוון שאני פשוט הצגתי מה קורה באסותה, מכיוון שהדיון הזה קורה כרגע במספר בתי חולים בארץ, בעיקר בבית חולים במרכז הארץ, שעומד למכרז כרגע, התפקיד שמנהל בית חולים, עלתה השאלה האם יכולה לגשת מישהי שהיא לא רופאה כמועמדת לתפקיד הזה, ואני יכול להגיד שיש התנגדות גדולה מאוד לעניין הזה. המבנה של בתי החולים הממשלתיים הוא שונה מאיך שזה עובד באסותה, ואולי זה, אין לנו רוחב יריעה מספיק בשביל לפרט את כל השיקולים, אבל לצורך העניין בסופו של דבר צריך שיהיה גם צד רפואי בקבלת ההחלטות, וזה צריך להיות מישהו שיש לו כוח והוא במרכז קבלת ההחלטות. גם מנכ״ל משרד הבריאות, לדוגמה, נוכחי, הוא איננו רופא, וזה גם משהו די נדיר, בדרך כלל כל המנכ״לים, כמעט כל המנכ״לים היו רופאים. אז זה לא שאלה שהיא שאלה חד משמעית, אני לא יכול להגיד שאפילו...
זה לא שורש העניין, כנראה.
לא, זה בטח לא...
מי בראש הפירמיד.
לא, יש בעיות הרבה יותר מהותיות.
דוגמה אולי מעשית מהניסיון שלך למצב שבו יש התנגשות כזו, או שהייתה לך התנגשות כזו, בין החצי מוח שאומר, אני צריך איכות רפואית מושלמת, לבין החצי מוח שאומר, כן, אבל יש לי גם שיקולים עסקיים תקציביים.
אז
יש מקרה כזה שאתה זוכר?
היום אתה מתכוון, יש כבר... המקרים האלה, זה הבסיס של העבודה שלנו, ובעצם לא הייתה שום בעיה עם בריאות, אם לא היה מחסור במשאבים. אבל אם אני צריך לתת לך דוגמאות, אני צריך לגלגל קצת את ה... גלגל אחורה לתקופה שהייתי בהדסה. למה? שוב, כמו שאמרתי, המשאבים הרבה יותר דלים כשאתה ברפואה הציבורית, לפחות הרבה פחות זמינים, ודילמות שלאנשים שעובדים ברפואה הן מאוד בסיסיות, כמו לדוגמה, אני רופא ילדים, אז הדוגמאות שלי הם מעולם הילדים, ילד שמגיע למיון אחרי פרקוס, אוקיי? ואנחנו לא כל כך יודעים מה קרה לו, ואנחנו יודעים שהוא צריך לעשות MRI. אף אחד לא אמר שהוא צריך לעשות את ה-MRI בחמש דקות הקרובות, אבל הוא צריך לעשות MRI כדי להיות, שנהיה בטוחים שהמבנה של המוח תקין. עכשיו השאלה, האם לשלוח אותו ל-MRI במסגרת הביקור שלו במיון, או לשלוח אותו הביתה ולבקש מהקופת חולים שלו, מהקהילה, שתשלח אותו לעשות MRI. אין פה שיקול רפואי, זה רק שיקול כלכלי, עסקי, ואפשר אפילו להגיד, אם אנחנו רוצים, ש... מי ששולט בסופו של דבר בערוצים שההחלטות האלה מתקבלות, זה מי שקובע את המחירון. מי שקובע את המחירון זה משרד הבריאות. משרד הבריאות קובע את המחירון הזה, מכיוון שגם עליו יש לחץ של חוסר תקציב. ואז אפשר להגיד, אפשר לגלגל איכשהו, תנסו לשחק את המשחק הזה, כל דבר שקורה במדינה בסוף יכול להתגלגל להגיע למשרד האוצר. גם בעולם הזה של הבריאות, בסופו של דבר הבעיות המהותיות ביותר נסגרות בו. במסדרונות משרד האוצר ולא במסדרונות משרד האוצר.
ואפשר גם להוסיף פה שיש גם את השיקול של הביטוח המשלים בהקשר הזה. זאת אומרת, פעם שאתה לוקח את השיקול הזה של ה-MRI, אז אפשר, לא יודע אם MRI זה בדיוק הדוגמה הנכונה, אבל ברגע שנכנסים לביטוח משלים, אז פה בכלל הביטוח המשלים יש אינטרס של הקופות ושל בתי החולים שכל הדברים לגלגל לביטוח המשלים, כי הביטוח המשלים למעשה זאת קופה שכל המבוטחים...
זה מהכיס שלנו.
כן, כן.
זה לא מהכיס שלהם.
בדיוק, מהכיס של המבוטחים למעשה. זאת אומרת, מה שבפרקטיקה קורה, אם נניח הקופה הזאת נניח עומדת היום על מיליארד שקל, וכל המיליארד האלה נצרכים, אז שנה הבאה יוסיפו לכל אחד עוד איזה גרוש וחצי, כדי שיהיה מיליארד נקודה מה שזה לא יהיה, כדי לחזות את עוד פעם מבחינה אקטוארית, אני לא נכנס לכל החישובים, אבל יש פה רמות מורכבות מאוד מאוד גדולות בזה, כמו שאני מבין.
היה איזשהו מקרה בהיסטוריה שלך, בקריירה שלך, שאתה זוכר שבו הרגשת שהדיסוננס הזה הוא חזק מדי, זאת אומרת, היה איזה מקרה שבו אמרת, פה אסור לשים את השיקול העסקי בראש, או פה עשו טעות בזה שלקחו את זה לכיוון דווקא יותר של רפואה, דהורה, אידיאלית.
אז הנה הסבר למה צריך להיות רופא בהנהלה. כשהייתי בהדסה, אז מי שבסופו של דבר חתם על האישור אם לעשות את ה-MRI או לא לעשות את ה-MRI, זה לא היה נציג הכלכלנים, אלא זה הייתי אני בתפקיד שלי בהנהלה, והשיקול תמיד היה בסופו של דבר, האם זה משהו שהוא מוצדק או אפילו נחוץ רפואית, או משהו שהוא ב-nice to have. אוקיי? זה בעצם היה שיקול. ואני חושב שאנחנו, צריך להתחיל אולי מזה, המערכת הבריאות במדינת ישראל היא טובה מאוד, היא אפילו מצוינת. מערכת הבריאות הציבורית במדינת ישראל היא מצוינת. אנחנו נותנים לאזרחים שלה, אנחנו בתור אזרחים במדינת ישראל, אנחנו לא יודעים כמה טוב המצב שלנו ביחס לרוב אזרחי העולם, ולא נדבר רק על עולם שלישי. מספיק שתלכו לארצות הברית, או למקומות שבהם אין מדיניות רווחה כמו שלנו.
אפשר להסתכל על גם ההוצאה ביחס לתל"ג, היא יחסית נמוכה.
נכון.
ארצות הברית מדברים על סדר גודל של 10% מהתל"ג, הוא הוצאה רפואית, הוצאה לבריאות, בטח זה מתרגם לביטוחים רפואיים שאנשים עושים, או מקומות עבודה, אבל זה עניין מטורף.
אז זה טוב או רע, שיש לנו שההוצאה לתל"ג
נמוכה. אני חושב שההוצאה מראה על יעילות, כי סך הכל רמת הרפואה בארץ היא באמת מהגבוהות בעולם, לי יצא להיות להיבדק באיזה בית חולים בלס וגאס, לא באיזה חור בארצות הברית, זה היה פשוט נורא, זה מאוד הזכיר לי כמה מרפאות צבאיות שהלכתי כשהיה לי איזה כאב ראש או השד יודע מה, כן. ולא היו שם חופשים נחמדים.
כן. מה באמת המיסקונספציות היותר נפוצות אצל ניסיונך אצל האזרחים לגבי השירות הרפואי בישראל? למה אנחנו כל כך חושבים שזה אולי... אנחנו מקטרים על זה, לא מבינים שזה כל כך טוב.
קודם כל אנחנו מקטרים, כי אנחנו אוהבים לקטר, זה חלק מהספורט הלאומי שלנו לקטר, ובמיוחד כשהמצב שלנו לא טוב. אנשים מגיעים למערכת הבריאות, אנשים מגיעים לבית חולים, בנקודות שפל הכי גדולות של החיים שלהם. אני מדבר ברמה הכי אנושית שיש. וברור שהצרות הקטנות שלך, הן תמיד הצרות הכי גדולות בעיניך, ואין לך ראייה כללית לכל מה שקורה בעולם, ולצורך העניין, אני יודע, אם אני אקח דוגמה, אנחנו נשתדל להישאר בתחום כלכלת הבריאות, האין עונות של אדם א', מבחינתו זה 100% מהצרכים שלו כרגע, הוא מאוד רוצה שהתרופה הזאת תיכנס לסל, התרופה שתטפל לו באין עונות, אותו לא מעניין שאפשר באותו כסף לחסן את כל ילדי הגן לאיזשהו חיידק שיכול לגרום לדלקת קרום המוח, הוא מבחינתו, זה העולם שלו כרגע, ולכן אם בסופו של דבר יאשרו במסגרת המשאבים המוגבלים, טיפול אחר ולא את הטיפול שלו, הוא מבחינתו מתלונן, ובצדק. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שבו המשאבים שלנו מאוד מוגבלים. דרך אגב, אתה שואל אותי בתור מערכת הבריאות, צריך להעלות את ההוצאה הלאומית לבריאות, אוקיי? את ההוצאה הציבורית, לא את ההוצאה... כי מה שקורה בשנים האחרונות זה שיש שיפט, לאט לאט יותר ויותר מההוצאה הכללית שלנו במדינת ישראל, עובר מהכיס של המדינה לכיס של האזרחים. מה שאתה אמרת, הנושא הזה של השב"ן, של השירותי בריאות נוספים וגם של הביטוחים הפרטיים, זה בעצם הדרך של המדינה להעביר את המעמסה לכיס שלנו. זה די דומה, נגיד אם מסתכלים על זה, בעיקר אלה שמצדדים ברפואה ציבורית מוחלטת, במה שעושים כל העמותות האלה שאוספות אוכל לנזקקים. מה אומרים בעצם? זה התפקיד של המדינה שלא יהיו רעבים. אבל המדינה לא נכשלת בזה, אנחנו נעשה את זה במקום.
כן, ומורים פרטיים בחינוך.
נכון. ולכן, מה ש... אתה שואל אותי מה צריך לקרות כדי שהמצב שלנו יהיה הרבה יותר טוב מבחינת הבריאות, אני חושב שההוצאה הממשלתית לבריאות צריכה לגדול, וזה בעצם המקום שבו אנחנו נמצאים. כרגע מה שקורה, נלך רגע צד אחד אחורה בכלכלה, בריאות זה הביקוש הכי קשיח שיש. אתה לא יכול לא לקנות את זה, אתה יכול לוותר על אוטו, לוותר אפילו על אוכל, על בריאות אתה לא יכול לוותר, ולכן אין פה עניין של ביקוש, הביקוש הוא מאוד קשיח. לעומת זאת, עולם הבריאות הוא כל הזמן מתקדם. הטכנולוגיה נהיית יותר, יותר חדישה. אנחנו יכולים להציל היום למה אוכלוסייה מזדקנת. כי אנחנו יודעים היום לטפל בהרבה יותר מחלות. אוקיי, עכשיו, זה הצלחה רפואית, זה קטסטרופה כלכלית.
כן.
זאת אומרת, אנחנו מצליחים לרפא יותר מחלות, אנחנו מצליחים להחזיק בחיים אנשים יותר זמן, ואז הם נטל כלכלי. אוקיי, אז ברור שבסופו של דבר, הכלכלה פה קצת במלחמה עם הבריאות. ככל שיש יותר בריאות, ככה הכלכלה נפגעת.
אני חושב שאחד המקומות שאנחנו שומעים בחדשות, קודם כל, הקלש המיידי הזה בין הצרכים הכלכליים להצלת חיים, זה מה שנקרא ועדת סל התרופות. נכון. הוועדה שבוחרת, נכון. איזה תרופות ייכנסו לסל שהמדינה נותנת.
נכון.
זה משהו, היית מוכן להיות חבר בוועדה הזו ולהתמודד עם הבעיות, עם הדילמות האלה?
אנשים שיושבים בוועדה הם אנשים מדהימים, הם מחזיקים ביד באמת החלטות שהן הרות גורל, וזה פעילות מרתקת שקורית במדינת ישראל. אם יציעו לי לשבת בוועדת הסל, אני כמובן אקח את זה, כי אני חושב שזה רק להיות זבוב על הקיר אפילו בדיונים האלה, זה מרתק. ההחלטות הן לא פשוטות, אבל צריך לזכור, ואולי כדאי להגיד את זה ככה, מדובר על התפריט קינוחים של מערכת הבריאות. אוקיי, אנחנו לא מדברים על הבייסיק. יש לנו סל בריאות שנותן מענה טוב מאוד. עוד פעם, תמיד אפשר יותר. אני בתור רופא תמיד רוצה לתת יותר. אבל מה שאנחנו נותנים פה במסגרת הסל, משרד הבריאות, מה שהקופות נותנות במסגרת סל הבריאות, הוא טוב מאוד. עכשיו אנחנו כבר מגיעים למצב של מה שהתחלתי להגיד קודם, שהטכנולוגיות מתקדמות. אנחנו לא יכולים לקפוא על שמרנו, כי כל הזמן יש פתרונות חדשים. והפתרונות החדשים, בניגוד דרך אגב לתעשייה, הפתרונות החדשים לא חוסכים לנו כסף. בתעשייה, כשאתה בונה מכונה, זה בדרך כלל כדי להתייעל, לעשות את הדברים יותר זולים. ברפואה זה הפוך. ברפואה, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, זה יותר יקר. אוקיי? פעם היה ניתוח, צריך סכין וחוט תפירה, היום זה רובוט. אוקיי? פעם היה שתי אנטיביוטיקות, היום יש עשרות אנטיביוטיקות חדשות שעולות המון כסף. אז כשיושבת ועדת הסל ובוחנת את, היא בוחנת את הטכנולוגיות החדישות ביותר, והיא מנסה לעשות החלטה כלכלית, מה ייתן מזור איכותי יותר לאוכלוסייה גדולה יותר, והשיקולים פה מתחילים להיות, לפעמים אפילו זה קצת, הסטטיסטיקה קצת מטעה, כי אתה פתאום רואה שמתחילים לחשב לך שנות חיים ואיכות חיים, וזה מאוד ציני, זה הופך להיות ציני הסיפור הזה, אבל זה חשוב, כי צריך לקבל החלטה, איזושהי החלטה מושכלת, והם עושים עבודה אדירה. אני חושב שבסופו של דבר, אני חושב שמדינת ישראל בהקשר הזה של סל התרופות עושה עבודה יפה מאוד, צריך לתת יותר לבסיס, זאת אומרת, יותר, נגיד, את הדברים שהביטוח המשלים מבטח, אפשר
להעביר
את זה, ואז שיהיה אפשר לעשות יותר עם מה שיש, אבל זה לאו דווקא בסל התרופות, זה באמצעים אחרים, אפשר לדבר על זה, להוסיף יותר מיטות אשפוז, יותר בתי חולים, יותר תקנים וכו' וכו'.
בוא נחזור חזרה לנושא הזה של ניהול מערכת שהיא קצת ביפולרית בהקשר הזה. חלקה צריכה להציל חיים ולהיות מאוד אידיאליסטית, חלקה מאוד פרקטית. איפה היחסים בעצם בתוך בית החולים בין האנשים, בין הרופאים והצוות הרפואי לאדמיניסטרטורים? איך זה משפיע? איפה יחסי הכוחות כאן?
יחסי שנאה, שנאה בגדול. לא, סתם. האמת שהתפקיד שלנו בתור הנהלה, ככה אני רואה את זה, זה לאפשר לצוות הרפואי לעבוד עם מינימום רעשי רקע. אוקיי? רופא שנמצא מול מטופל, או אחות שנמצאת מול מטופל, או אפילו מזכירה שנמצאת מול מטופל, לא צריכים להרגיש שיש מישהו שסופר להם את הדקות, או שסופר להם את הפדי גזה, הם צריכים לעשות את העבודה לפי הקריטריונים הקליניים הרפואיים שלהם. התפקיד שלנו זה לספק להם את זה. זה קצת כמו בצבא, כוחות לוחמים ותומכי לחימה. ההנהלה זה תומכי לחימה של הצוות הרפואי. מצד שני, אנחנו גם קצת לפעמים משמשים כמו הבייביסיטר, או הרגולטור, או אני יודע, הבנק, אבל ההצלחה שלנו, הצלחה באמת של הנהלת בית חולים, זה שלא מרגישים אותה. אם מרגישים אותה, זה או בגלל שיש בעיות באמת שצריך לפתור אותן ברמה יותר גבוהה, או כי משהו לא עובד נכון במערכת.
קרה לך פעם שאתה צריך להתערב בעצם באיזושהי צורה, בטיפול רפואי, משיקולים של עלות תועלת, דברים כאלה? אתה מרגיש בנוח בכלל להתערב פוטנציאלית במצב כזה?
האתגר הוא אתגר לא קטן, כי כמו שאתה מבין, זה נכון שיש לי MD ודוקטור וכל מיני מומחיויות וכאלה, אבל אני לא יודע הכל. היום הרפואה היא כזאת שלכל ריסק כמעט יש את הרופא שלו, וראיתי לא מזמן שיש כנס של רופא עיניים בנושא אפאפיים. אוקיי, אז כאילו הכנס היה לא על העיניים, שזה עבר יותר מדי ורסטילי, כן? אלא רק על האפאפיים. התפלאתי, כאילו, חיכיתי שיהיה סשן לצד ימין וסשן לצד שמאל, לא ראיתי, אבל יכול להיות שגם זה יקרה.
איפה מומחי הריסים?
וכן, והריסים כמובן, להם
הם לא הוזמנו, זה פשוט חוכר
לגמרי. לא, הם בכלל רופא אור.
יש גם הרבה ויכוחים ביניהם. אז אני לא יודע הכל, בתור מנהל זה ברור שאני לא יודע הכל, וזה אתגר, דרך אגב, ניהולי, מאוד מעניין, לנהל אנשים שיודעים יותר ממך בתחומים מסוימים. אתה שואל אם אני מרגיש בנוח, אני חושב שכמו בכל דבר שאני עושה, אם אני שקוף ואני מאמין במה שאני אומר, אז אני מרגיש בנוח. אם אני מייצג דעה שאני בעצמי לא מאמין בה, אז אני מרגיש קצת פחות בנוח. החוכמה היא באמת לעשות את הדברים שאתה מאמין בהם. אצלנו באסותא יש תהליכים מדהימים בשנים האחרונות, שהתפקיד שלהם זה לסבך לנו את הקבלת החלטות. למה הכוונה? מאוד קל אם יש לך רק שיקול אחד. אם השיקול שלך הוא רק כסף, אז ברור לך שמה שיותר זול יותר טוב. ברגע שאתה מתחיל להכניס שיקולים נוספים למערכת, הקבלת החלטות יותר מסובכת. אז יש את השיקול כמובן הרפואי, של מה יותר נכון מבחינה רפואית. זה מציל חיים, זה לא מציל חיים, זה נותן 5 שנים, זה נותן 3 שנים. זה נגיד שיקול שהוא עדיין משהו שניתן לקמת אותו. אבל מה לגבי חמלה? ומה לגבי זולתנות, שזה אלטרואיזם בשפה הסוטאית? תכף אני אספר לכם על זה. ומה לגבי השיקולים האלה שהם שיקולים היותר רכים, בלתי מדידים, אבל מאוד מאוד חשובים בהקשר של רפואה. זאת אומרת, לא אכפת לי שהמוסכניק שלי לא יהיה כל כך מלא חמלה אליי. זה בסדר, אני יודע, אבל הצוות שמטפל בי חייב גם לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, מישהו שזה אתה קיבל בשורה רעה, אנחנו לא נגרור לו את האוטו כי הוא חוסם את החנייה, אלא אנחנו נשתדל לחכות עם מה שצריך בשביל לתת לו לקבל את הבשורה הרעה. אז בעניין הזה, עוד פעם, מה שקורה באסותא זה שאנחנו... אנחנו שמים את הדברים האלה על השולחן, קוראים לזה מקצוענות, פרופשנליזם, זה תחום שהוא בעולם דנים בו הרבה ולא כל כך יודעים על מה מדברים, זאת אומרת כל אחד שאומר פרופשנליזם מדבר על משהו קצת אחר. באסותא קם בית ספר למקצוענות, מי שהוביל את זה פרופסור שוקי שמר, שהשם שלו כבר עלה בשיחה מוקדמת איתנו.
הוא יושב ראש דירקטוריון.
כן, יושב ראש הדירקטוריון.
של אסותא.
הוא היה לפני זה מנכ״ל משרד הבריאות וקצין רפואה ראשי, והוא הביא את התחום הזה לאסותא, פתח בית ספר למקצוענות, ובבית ספר זה כל עובדי אסותא, שאני אומר כל עובדי אסותא, אני מתכוון ללא הבדל דת, מין וסקטור, עוברים תהליך של הרבה מפגשים, שבמפגשים האלה מדברים על כל הדברים שבדרך כלל אין להם שיעור בבית ספר לרפואה, על חמלה, על תקשורת, על זכויות המטופל, על אלטרואיזם ודברים נוספים, שהכוונה היא להפוך את זה, זה לא שאתה יודע, אתה לא לוקח בן אדם בלי חמלה ומלמד אותו איך לחמול, אבל החוכמה היא ליצור שפה משותפת, שזה יהפוך להיות חלק מהשפה, ברגע שזה הופך להיות חלק מהשפה, זה גם הופך להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות. ואז פתאום שבא מטופל ואומר, לא יודע מה, לא ידעתי שזה יעלה כל כך הרבה כסף וחייבתם אותי ועכשיו אני לא יודע מה לעשות וזה, אז גם זה שיקול, אוקיי? אני לא אומר שזה השיקול היחיד, יש שיקולים נוספים, גם זה שיקול, וכמו שאמרתי בהתחלה, זה בעיקר מסבך לנו את קבלת החלטות, כי אנחנו צריכים גם את זה לקחת בחשבון.
יכול להיות מצב שבו רופא יימדד גם לא רק לגבי האיכות המקצועית שלו כרופא, אלא גם במקצוענות בתחומים היותר רכים של חמלה וכדומה?
אנחנו מודדים כל הזמן. אנחנו מודדים הערכת עובדים שלנו, לדוגמה. כל חברה עושה הערכת עובדים. גם לנו יש הערכת עובדים. בדיוק עכשיו סיימנו את הערכת העובדים של 2016. והנושא הזה של מקצוענות ושירותיות וחמלה, בוודאי שהיו חלק נכבד מהדירוג.
ואם הוא לא טוב בתחום הזה של חמלה, אבל הוא נחשב כרופא מקצוען מאוד בתחומו. עד כמה אתה...
זה השאלה הקלאסית, של איזה חירוג אתה תלך, למי שיש לו ידיים טובות, או למי שהוא נחמד וזה וזה וזה. אני אגיד את זה ככה, אם אני צריך לקבל מישהו לעבודה, אני אתן דגש לא קטן על הצד האנושי, אוקיי? ואפילו לא בגלל שאני כזה נחמד, אלא משיקולים עסקיים תיאוריים. קודם כל, הוכח, וזה נבדק בהרבה מאוד מחקרים, הוכח שרופאים נחמדים נתבעים פחות. זה דבר ראשון, זאת אומרת, אם אתה נכבד, אם אתה נותן הסבר, אם נראה שאתה כנה עם המטופל, גם אם עשית פשלה, הוא לא יתבע אותך. הוא אומר, אוקיי, בסדר, אני סומך עליו, טעות, קרתה טעות, גם אם זה טעות משמעותית, אין לי מה לתבע אותו, כי אני לא רוצה שהוא ייפגע. זה צד אחד. דבר נוסף, זה גם המוניטין של החברה. זאת אומרת, בסופו של דבר, היום אנחנו בעידן הפייסבוק והטוויטר והרשתות החברתיות האחרות, מספיק מטופל אחד שמישהו אחד ידבר עליו בצורה לא נחמדה, וזה הופך להיות שיימינג מטורף. אז גם אם אפילו נגיד אני ברמה האישית הייתי אדם ציני וחסר התחשבות ולא היה אכפת לי בכלל מהצד האנושי, עדיין הייתי רוצה עובדים אנושיים שיעבדו אצלי כדי שלא יפגעו לי בעסק. כשמדובר ברפואה זה מאוד חשוב.
אז אני קורא את האתר של פנדה, כי מה עוד יש לי לעשות, ואני רואה את הדבר הזה. ספוג הזיכרון, ויסקו, במזרונים שלנו, פותח על ידי נאסה לשימוש אסטרונאוטים. ואני עושה כזה, מה? לא נכון. כאילו, נאסה, כשהם לא עובדים על שיגור של רובוטים למאדים, דאגו שיהיה מזרן מאוד נוח, אז ביררתי קצת את העסק הזה, והקטע המטורף מתברר שזה אשכרה נכון. אני יודע שזה נשמע כמו משהו שאני אמציא כדי שפרסומות למזרנים יהיו מעניינות יותר, אבל לא, זה אמיתי. בשנות ה-60, נאסה שמה אסטרונאוטים בתוך תיבות מתכת ושיגרה אותם במהירויות אדירות לכל מיני כיוונים. וזה לא היה פשוט בשום מקרה, יש הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות להתגבר עליהן כשמנסים לשלוח אנשים לחלל, ונתקלים גם בכל מיני בעיות לא צפויות. אחת הבעיות שהם נתקלו בהם הייתה הריפוד בכיסאות של האסטרונאוטים. כי כשאתם נמצאים בתוך חללית שנזרקת אל מחוץ לאטמוספירה, זה לא מאוד נוח. אתם בתאוצות של כאילו יורים אתכם מתוך אקדח. אתם נמאחים לתוך הכיסא שלכם, ויש מצב שאתם מאבדים את ההכרה בגלל זה. כי לא משנה כמה הכיסא שלכם הוא נוח, במהירות כזאת זה כאילו אתם שוכבים על בטון. אז לצורך זה, נאסה פחות או יותר אמרה, אנחנו צריכים לפתח את הספוג הכי נוח בעולם, כדי שהוא גם מאוד סופג ומאוד רך, אבל גם מאוד יציב, שלא יאבד את הצורה שלו. וככה המציאו את ספוג הזיכרון. ספוג זיכרון זה חומר שיש לו צורה ברורה, אבל ברגע שהוא סופג לחץ או חום, חום הגוף שלכם, הוא מתרכך. וככה אתם כאילו שוקעים לתוכו, הוא קצת עוטף אתכם, הוא מקבל את הצורה שלכם וזה נורא כיף. הקטע של זיכרון בספוג זיכרון זה שאחרי שאתם קמים, כשהטמפרטורה של החומר יורדת בחזרה, הוא לא נשאר עם שקע בצורה של אתם, אלא הוא זוכר את הצורה המקורית שלו וחוזר אליה. עכשיו, הרבה דורות של חומר עברו מאז 1966 ועד היום. ספוג הזיכרון במזרנים של פנדה הוא הרבה יותר משוכלל ממה שהאסטרונאוטים השתמשו בו. יש 10 סנטימטר של ספוג זיכרון מחולק לשתי שכבות, אחת קשה יותר מלמטה שתהיה תומכת ואחת רכה יותר מלמעלה, והתוצאה של כל זה שזה נוח בטירוף. באמת, הבעיה הכי גדולה עם המזרנים האלה זה שאתם פשוט לא רוצים לקום מהם, כי זה נוח מדי. וזה גם מאוד נוח שזה מגיע ישירות אליכם הביתה עם שליח, אחרי שאתם מזמינים אותו באינטרנט, ושאתם יכולים להחזיר אותו תוך 100 יום, בלי עלות אם אתם מתחרטים. בקיצור, אנשים שואלים לפעמים למה להשקיע כל כך הרבה משאבים בטיסות לחלל, כאילו למי אכפת שמישהו הולך על הירח, זה לא משפר את החיים שלי? אז זאת התשובה, זה כן משפר את החיים שלכם, כי ההשקעה בטכנולוגיות חדשות לחלל מביאה גם דברים שטובים לנו, כמו למשל מזרנים ממש נוחים. וכולנו זוכרים את מה שניל ארמסטרונג אמר על הירח, זה צעד קטן לאדם, ותזמינו מזרן מפנדה ZZZ.co.il, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. זה מה שהוא אמר, נכון? משהו בסגנון בכל מקרה.
בעבר היה המון רספקט לרופאים. זאת אומרת, אני לא מדבר רגע על המקרים הקיצוניים של אלה שמתפרעים בחדר מיון ומרביצים לכל אחד שזז. אני מדבר ברמה היותר כללית, היה המון רספקט לרופאים, זאת אומרת, הסתכלו עליהם כמין מורמים מעם, בדרך כלל קראו להם דוקטור, אף פעם לא, אפילו לא אמרו את השם משפחה, ככה אמרו או אמרו בהירה. ואנחנו רואים, לפחות ברופאים שאני פגשתי בשנים האחרונות, אז דווקא אלה שהם יותר אנטיפטיים, מתייחסים אליהם ביותר רספקט, ואלה שהם נחמדים, נעימים, זורקים בדיחות, כאילו, במרכאות,
כמו שהיינו בצבא. פחות אנשי מקצוע אולי, כאילו?
יכול להיות. אני שואל, כי יש איזשהו מתח מסוים לעולם הרופאים, נשאר את אותה עילה מיוחדת, שאני חושב שהיא הולכת ונחלשת, יש כרסום מתמיד בעניין הזה. ואני חושב שבחלק מהמקרים, למקרי קיצון, לאותם אלה שכן בעייתיים, שכן מתפרים ומרביצים ורוצים תשובות גם בצורה אלימה, נותן להם איזה סוג של לגיטימציה, כי הרופא הוא בכל זאת סוג של בן אדם. כן, הוא בשר ודם כמו.
בשר ודם, כן. אני חושב שזה חלק מתהליך שהרפואה בכלל עוברת, נגיד במאה השנה האחרונות או 50 שנה האחרונות, של אובדן הפטרנליזם. אני אומר את זה לחיוב דווקא. אוקיי, פעם רופא היה הבוס שלך. הוא אמר לך מה לעשות. אתה באת אליו עם התלונות, וחיכית למוצא פיו. הוא היה אומר לך, תלך ימינה, היית הולך ימינה. הוא אומר, תלך שמאלה, תלך שמאלה. היום הרופא הוא היועץ שלך. הוא אולי הקואוצ'ר שלך. אוקיי? אבל הוא לא זה שאומר לך מה לעשות. היום הרפואה דוגלת ומעודדת בזה שהמטופל יקבל החלטות על עצמו. יש לנו חוקים שכתובים בצורה כזאת, חוק זכויות החולה לדוגמה. אנחנו עובדים ככה, לדוגמה, אתה לא יכול לעבור שום פרוצדורה בלי שאתה חותם על הסכמה מדעת. זאת אומרת, אתה צריך לדעת מה עובר עליך, מה יעבור עליך, מה האופציות האחרות, אוקיי? ותחשוב איזה לא כלכלי זה. תאר לעצמך, היית הולך למקדונלדס לקנות המבורגר, והמוכרת, אתה צריכה להגיד לך, תדע רק שלידינו יש מסעדה סינית, ואתה יכול גם לקנות מהם וכולי, זה בדיוק ההפך.
או יותר מזה, אתה צריך לחתום כדי שישימו לך בצל בתוך ההמבורגר.
בדיוק, וכן, טוב, זה דווקא הגיוני. והרפואה עם השנים הולכת ונהיית פחות פטרנליסטית, אני חושב שזה בא עם הרבה תהליכים אחרים שהחברה שלנו עוברת, היום אנחנו יודעים יותר, יש אינטרנט, יש, היום יותר רוצים לדעת, פחות סומכים על אנשים אחרים שיעשו לנו, היום do it yourself זה משהו הרבה יותר ממה שהיה פעם, היום אתה מתקן לעצמך את המחשב, אתה עושה לעצמך דברים, אז גם ברפואה אתה רוצה להיות, לשלוט יותר בה. מצד שני, ואני חושב שזה קצת עונה על השאלה שלך, פסיכולוגית, אנחנו עדיין כולנו ילדים מפוחדים שרוצים שמישהו יגיד לנו מה לעשות, ובמיוחד שאנחנו נמצאים במקום מאוד קשה, ושגם ההחלטות מאוד קשות. תחשוב, מה אתה מעדיף? להיות נכה, או שיהיה לך 30% סיכוי למות בניתוח? כאילו, זה דברים שהחלטות באמת, שאני לא מאחל לאף אחד לקבל החלטות בסגנון הזה, ולפעמים כל מה שאתה רוצה בתור מטופל זה שמישהו אחר יחליט בשבילך. ופה נכנס, פה אני בעצם עונה לשאלה שלך. לפעמים המטופלים בעצמם, מתוך תחושת, נקרא לזה, הבלבול והמבוכה, רוצים את הדמות היותר תקיפה וקשוחה.
שתגיד להם מה צריך לעשות.
שתגיד להם בצורה בטוחה מה לעשות. לפעמים כשאתה אומר, תראה, יש לך אופציה כזאת ואופציה כזאת, וזה יכול להיות פרופסור שכתב 100 מאמרים על זה, כן? אבל ברגע שהוא מדבר בצורה כזאת, אתה מיד נכנס ללחץ, שאולי הוא לא, כל כך, הוא לא יודע כל כך מה לעשות. אם אתה יודע, אז למה אתה שואל אותי? זאת אומרת, תחליט אתה.
אני מאוד יכול להתחבר לתחושה הזו, כשאם אתה תלך עכשיו למוסך, ובן אדם יגיד לך, אתה יכול לעשות ככה, אתה עושה ככה, אל תפיל עליי משהו שאני לא יודע. תקן בשבילי. תקן את מה שצריך לגלות.
תקן את הרדיאטור, וזהו.
זה נכון.
אני יכול לספר ממש משהו מהשבועות האחרונים, קרוב משפחה התאשפז, היה צריך לקבל מנת דם, נתנו לו לקרוא את הדיסקליימר שהוא צריך לחתום לפני שהוא מקבל את המנת דם. ממש קיבל פיג ברכיים והעדיף שלו. עכשיו, למזלו של אותו קרוב משפחה, אני הגעתי, אני קיבלתי שלוש מנות דם למען האמת באיזושהי תאונת דרכים שהייתה לי לפני הרבה מאוד שנים. ואני זוכר כמה זה היה כואב מצד אחד, מצד שני, כמה זה החיה אותי. ובאמת, אחרי לחץ פיזי מתון, והעובדה שאני שוקל 85 קילו וישבתי עליו, הוא פשוט לקח את המנת דם הזאת, וזה פשוט החזיר אותו.
זה דוגמה למישהו שהיה לוקח, אולי אתה עושה שגיאה, בגלל שנתנו לו לבחור, יותר מכפי שאולי היה טוב בשבילו.
ועוד פעם, מדובר על מישהו משכיל, חכם, אסרטי, כל הדברים הטובים, אבל בגלל, אתה קורא את הדבר הזה, אתה אומר, רבק, המנת דם הזאת, עכשיו הייתה פה, יש הפרוצדורה הזאת של נתינת מנת דם, היא פרוצדורה מאוד מעניינת. מגיעות שתי אחיות, עושים זיהוי ומדקלמים ביחד, זה היה די משעשע.
זה נשמע כמו הפעלה של קוד גרעיני.
סוג של.
נטילים.
עושים זיהוי, ומה שעניין את אותו קרוב משפחה, שבאמת הם זיהו את הסוג דם הנכון. ואני כמובן מרגיע ואומר, יו, אני אוניברסל דונר, אני יכול לתת את זה בטרנספוזיה בכלל, וחבל שאתם מתקשקשים כל כך הרבה עם המנה הזאת.
נו צינור, אני אמשיך מכאן.
אותי מאוד מעניין המתח ברמת הקריירה האישית. אני, אם יש משהו שאני מצטער שלא עשיתי, זה לא היה ללמוד רפואה. אני תמיד מוצא את עצמי, אומר, וואלה, זה משהו שהייתי צריך לעשות, אבל אז הייתי עושה פודקאסטים עם רנו, זה כל העניין הזה. הגעת לאחד התפקידים, לדעתי, הכי מדהימים שאדם יכול להגיע אליהם. למה ללכת לנהל?
נכון, זו שאלה שאני מקבל הרבה. קודם כל, בשביל שיהיה לי קל לענות על השאלה הזאת, אני לא עזבתי את עולם הרפואה. יש לי פעמיים בשבוע מרפאה, אני עושה עדיין רפואת ילדים, ממשש תינוקות, מרגיע ההורים, אני עושה את זה ואני מאוד נהנה מזה. אפילו אני אגיד שאני הכי נהנה מזה ככה, כי זה באמת רק פעמיים בשבוע, אין את המרכיב השוחק של העבודה הזאת, כי יש, צריך לדבר גם על זה, זה מאוד שוחק. גם לעשות כל היום ניתוחי לב, בסופו של דבר ככה מתחיל לשאול את עצמך, איך אני מתחדש. אז אני עושה את זה פעמיים בשבוע, אני קורא לזה חוג. יש לי חוג, פעמיים בשבוע חוג רפואה. אבל אתה שאלת למה הלכתי לניהול, האמת היא שזה, אתה יודע, דברים בחיים קורים די במקרה.
התגלגלת.
אני לא יודע אם התגלגלת, כי למשל אתה בתור סטודנט, היית יושב ראש אגודת הסטודנטים בבן גוריון.
נכון, נכון. אז התגלגלתי זה יותר מפעם אחת.
כן, אתה נוטה להתגלגל לזה באופן סיסטמטי.
היה פאטרן.
מתגלגל בעלייה כל הזמן.
כן, אז אולי הדבר היותר נכון להגיד זה שתמיד היו לי שני דברים, שני כוחות שמשכו אותי. כך צד אחד שמשך אותי לרפואה, ושנחשפתי איזה, נגיד, מגיל 16, שהייתי מתנדב במדה, ואחר כך הייתי מדריך חופשי וכו'. והצד השני זה הצד של הניהול, וגם זה, הייתי פוליטיקאי קטן שהייתי קטן, הייתי במועצת נוער וזה וכו', ואחר כך גם באמת יושב ראש אגודת הסטודנטים. וגם לזה התגלגלתי די במקרה, זאת אומרת, חיפשתי איך להתפרנס בתור סטודנט, כן, זה לא שהייתי זה. ובסופו של דבר, אני כשהייתי מתמחה ברפואת ילדים, רציתי להיות פולמונולוג ילדים, רופא ריאות. טפל ב... מאוד אהבתי את השילוב, יש בזה גם קצת טיפול נמרץ, וגם פרוצדורות, אפשר לעשות ברונכוסקופיה, וגם רפואה בקהילה וכולי. מאוד אהבתי את זה. ושוב, מכיוון שגם נמשכתי לצד של הניהול, אז איכשהו קיבלתי את התפקיד של מתמחה ראשי, של חטיבת הילדים, שזה קצת כמו להיות צוער תורן בקורס קצינים או משהו כזה. כן, חניך תורן, זה שמארגן את כל הלוח משמרות.
בדיוק, חניך תורן ספורט תשלים.
כן. אבל יש לך בכל זאת קצת ממשק עם ההנהלה, זאת אומרת, אתה יושב עם, עם כל מיני מנהלים, ואתה יושב גם קצת ברעיונות קבלה של מתמחים חדשים וכולי, וזה כמובן מאוד קסם לי, וגם הרגשתי מאוד בנוח בזה, ויום אחד ישבתי עם מנהל שמסיבות שתכף תבינו, אני לא אזכיר את שמו, ישבנו שעה, דיברנו על נושאים מאוד מכריעים על העתיד של ההתמחות בנגב, הייתי, עשיתי את ההתמחות בסורוקה, ואחרי שעה יצאתי מהישיבה ואמרתי, וואלה, נראה לי שהייתי יכול לעשות את זה יותר טוב ממנו. וכשכזאת תובנה נוחתת עליך, עכשיו, לא יודע, אני חושב שהייתי יכול להיות רופא בסדר, זאת אומרת, אני לא חושב שאני גרוע ברפואה, כן? אבל הרגשתי שחסר קצת גם מהצד הזה של הניהול, לטובת הרפואה. זאת אומרת, אני לא הלכתי לנהל סטארט-אפ, ולא הלכתי לנהל חנות מקולת, אני נשארתי בעולם הרפואה, ואני מקבל החלטות גם היום, אני, מהמשרד שלי שפונה אל המזכירה ולא אל החדר המתנה, אני עדיין מקבל החלטות שהן החלטות שבעיניי החלטות רפואיות, שיש להן אימפקט על הבריאות של המטופלים שלנו, זה עולם מאוד מעניין. העולם של ניהול רפואי זה עולם מאוד מעניין, אתה יכול בשעה אחת להתעסק עם מקרה של מטופל בודד שיש לו צרכים מאוד מיוחדים, ועכשיו כל הבית חולים מתגייס כדי לטפל בזה, שעה אחרי זה לשבת על תקציב של שנה שלמה, או תוכניות עבודה של שנה שלמה, שעה אחרי זה לרעיין מישהו לאיזשהו תפקיד, לתת לו הערכה, לפטר, חס וחלילה. אז הדברים האלה מאוד מגוונים, ואני חושב שמה שמשך אותי בסופו של דבר זה הרב גוניות של התפקיד הזה.
בוא נדבר על האספקט השני המאוד בולט בקריירה שלך, זה העניין של חינוך. תאר לנו קצת את האספקט הזה של העבודה שלך, שבו היית מעורב בעצם ב... חינוך סטודנטים, בהגדרת תוכניות לימודים וכדומה.
טוב, אני גדלתי בבית שהניהול והחינוך היו הדברים הכי בסיסיים בו. אבא שלי היה מנהל, אמא שלי הייתה...
מנהל של מה?
אבא שלי ניהל מפעל, כמה מפעלים אפילו, הוא התחיל מזה שהוא התחתן עם אמא שלי. ואז, וסבא שלי, אבא של אמא שלי, היה בעל מפעל, הזמין אותו לבוא לעבוד איתו, אמר לו, אם אתה רוצה לעבוד אצלי, תתחיל מלמטה, תתחיל בתור ממש פועל, והתקדם עד לרמה של לנהל את המפעל, ושהמפעל הזה נמכר, אז הוא המשיך בכיוון של הניהול, וניהל דברים נוספים, גם בתחום התעשייה, וגם בתחום הסלולר, ודברים כאלה. זה היה הצד של אבא שלי. אמא שלי הייתה מורה, ויועצת, וסגנית מנהל, והעולם של החינוך היה אצלנו בבית, בעצם מגיל אפס, גדלתי ביהוד. תיכון מקיף יהוד, זה היה התיכון של אמא שלי, ואני ושני האחים שלי, אפשר לראות איכשהו את הסממנים האלה, גם של ההומניות מצד אחד, כי הצד של הטיפול לא יודע, האנושיות היה מאוד חזק אצלנו, וגם את הצד של היותר יזמות ויצירתיות מהתחום הזה, כל אחד מהאחים התפתח לכיוון אחר, אבל כזה. זאת אומרת, אחי המרכזי הוא היום מורה, הוא סיים תואר שני במנהל חינוך, הוא ככה במסלול לפי דעתי להיות יום אחד מנהל בית ספר.
כל אחד מכם הלך לכיוונים.
כיוונים, כאילו, כן. והכי הצעיר הוא פיזיותרפיסט. אז אפשר להגיד שזה די זה, אבל גם הוא הולך לכיוון יותר של עסקים. אז העניין של הניהול כבר סיפרתי לכם, העניין של החינוך. תמיד אהבתי ללמד, תמיד התפרנסתי מללמד, בכל מישורים פרטיים בתיכון, ודרך להיות מתרגל באוניברסיטה, בכל מיני מסגרות, גם בצבא, הייתי מדריך חופשים. אני חושב שאני יודע איפה זה הפך להיות יותר מקצוע ממש. החלטתי לעשות תואר שני בניהול מערכות בריאות, תוך כדי לימודי הרפואה. אז בעצם תוך כדי שהייתי סטודנט לרפואה, הייתי גם סטודנט לניהול מערכות בריאות.
זה כאילו לא מספיק קשה רפואה, אתה אומר, אלא צריך קצת לשחק על, לעלות את רמת הקושי,
דיברנו כבר על, כן, דיברנו כבר על הגיוון שאני מחפש, אז כן, אז היום יש ממש תוכניות משולבות, MD-MHA קוראים לזה, אז זה לא היה משולב, אז בעצם הייתי צריך לשלם פעמיים שכר לימוד. זה היה המשמעות הפרקטית של הסיפור הזה, ובאתי אל מי שאז ניהלה את המחלקה, פרופסור שפרה שוורץ, אמרתי לה, שיפי, אולי תוכלי לעזור לי קצת עם איזה מלגן או משהו, סטודנט, אני. אז אמרתי, תראה, מלגן היא לא יכולה לתת לך, אבל אם תחשוב על איזשהו רעיון לקורס, אז תוכל ללמד בתואר הראשון ותתפרנס מזה. ואז חשבתי על, אמרתי, מה אני יודע לעשות? זאת אומרת, אני סטודנט, אני עוד לא זה, אין לי תעודות, אבל הייתי מדריך חופשים בצבא והרגשתי נורא גאה בזה. אז כתבתי איזשהו רעיון לקורס בניהול אסונות. אמרתי, ניהול, וזה, ניהול אסונות, יכול להיות נחמד, וזה היה בשנת 2001, יולי.
אתה אומר, חודשיים, timing is everything.
בדיוק. חודשיים אחרי זה נפלו כמה בניינים
במנהטן.
תשמע, כשאתה אומר את זה ככה, זה נשמע כאילו שהיה לך יד בדבר.
אני לא יודע, החקירה עדיין לא זה, ופתאום זה הפך להיות הנושא הכי חם לדבר עליו, והקורס שלי הפך להיות בוננזה, והוא נסגר 5 דקות אחרי שהוא נפתח במערכת הממוחשבת, ומכאן השמיים הם הגבול.
זה הפעם הראשונה שאני שומע מרואיין.
מישהו הרוויח מהסון
התאים. היינו פה כמה מרואיינים, כל אחד מפסיד משהו, וזה היה אופן קטן.
גיל אמל, גיל אמל היה צריך לחתום את זה ביום שנפלו התאומים, בגלל זה זה לא קרה.
מדהים.
טיימינג
is everything. אז זהו, את הקורס הזה המשכתי ככה ברצף ללמד, והייתי כבר מעורב במחלקה, וכבר עשיתי עוד כמה דברים, וקיבלתי, הייתי המרכז האקדמי של כל מיני תוכניות כאלה, ועד כדי כך זה עניין אותי, שאחרי שגמרתי את לימודי הרפואה, אפילו עשיתי הפסקה, בדרך כלל אתה מסיים בית ספר רפואה, הולך לסטאז', התמחות, ופנסיה, פחות או יותר זה הכיוון. אני אחרי הסטאז' עשיתי הפסקה, נסעתי לארצות הברית עם אשתי הטריה, עם שירי. גרנו שם 2 סמסטרים, ולמדתי בסידני חינוך רפואי. אחר כך חזרנו לארץ, התחלתי התמחות, והחינוך הרפואי הפך להיות תחביב. זה נוח יחסית, אבל זה תמיד יש לי פינה חמה בלב לתחום הזה.
אז כשאתה מסתכל אחורה על המסלול שאתה עברת, כסטודנט לרפואה וכדומה וכדומה, מה אתה מזהה שם שלא עבד? מה היית רוצה לשנות?
מה שמעניין בעולם הרפואה זה שדיברתי על זה קודם, אנחנו כל הזמן הטכנולוגיה מתקדמת ומתפתחת, וכל הזמן מוצאים דברים חדשים, ולימודי הרפואה, פחות או יותר במהותם, לא השתנו באלף שנה האחרונות, אפילו יותר. רפואה עד היום זה מקצוע שהוא מקצוע שולייתי, שלומדים בעיקר על ידי חיקוי של אנשים בכירים ממך. זאת אומרת, התמונה הזאת שרואים של, כמו עם האבזה, עם הברווזים הקטנים, הפרופסור שהולך בבוקר ועושה ביקור, ואחריו המתמחים, ואחריהם הסטודנטים, לא, הסטאג'רים, ואז הסטודנטים, וכל אחד הוא הנושא כלים של זה שלפניו, אז זה, זה, זה די לא השתנה באמת באלף שנה האחרונות. והאתגרים בחינוך הרפואי זה אתגרים בכיוון הזה. איך להמציא מחדש את ההוראה של הרפואה?
אולי לא צריך להמציא מחדש.
אתה אומר, אם זה עובד כל כך טוב. כן, אבל זה עבד בתקופה שהרפואה הייתה יותר לואו-טק, פחות דורשנית, היית צריך מיומניות אחרות מהמיומנויות שאתה צריך היום. לא, אני לא חושב שצריך לבטל את בית ספר רפואה ולהפוך את זה ללימודים באינטרנט, כן? אבל כן, עובדים היום על להכניס כל מיני שיטות לימוד נוספות, נגיד נקרא להם. לדוגמה, הנושא של סימולציה. אוקיי, הנושא של סימולציה זה כבר לא כזה חדשות, זה כבר דברים שקורים כמה עשרות שנים, אבל פעם למדת את כל מה שידעת על מטופלים. זאת אומרת, את האחייה הראשונה שלך עשית על מישהו שהיה צריך שתדע לעשות.
בואו לבובה הזאת, איך קראו לה? אין השם לו.
אני.
אני.
זהו, ואז המציאו את אני, זה בסדר. אבל אני לדוגמה, הפעם הראשונה שלמדתי להרכיב עירוי, במקרה שלי זה היה בצבא, אבל לצורך העניין זה גם יכול להיות סטודנט לרפואה בשנה שלישית או רביעית, זה על אדם אחר. למה לא לנסות קודם על בובה? זאת אומרת, למה לא לעשות את זה קודם באמצעים שהם אמצעים סימולטוריים? ויותר מזה, אתה צריך לנהל החייאה מאוד מורכבת. יש לנו את זה בעולמות אחרים, בעולם, לדוגמה, הטיסה. אוקיי? לא סתם בחרתי בעולם הטיסה, כי יש לא מעט טייסים שהם רופאים. וזה יוצא ככה שהם באמת הרבה, מאוד נמשכים לסימולציות. ובעולם הטיסה, כדי לתרגל את כל המצבי קיצון, אתה לא מעלה מטוס לאוויר. אתה עושה את זה על הקרקע, בתוך סימולטור, ואתה מפיל לו מנוע, ומעלים לו את הדלק, ויורה עליו, הכל אתה עושה במקום שהוא בטוח, ובעצם בלי שום אימפקט. למה לא לקחת סטודנטים או רופאים צעירים, ולתרגל איתם את כל ההחיות הכי מורכבות והכי מסובכות, עם כל ההתקלות, בסביבה שהיא סביבה שאפשר גם אחר כך לתחקר ולהסתכל על וידאו ולראות, לקחת נתונים אובייקטיביים של מה שעשית וכולי. היום אנחנו יותר בעולם, אז זה מצד אחד. מצד שני, גם הדברים היותר הומנים של הרפואה עוברים שינוי. היום ההוראה היא הרבה יותר מה שקוראים PBL, Problem Based Learning. זאת אומרת, אתה כבר לא לומד יותר טקסטבוקים ופיזיולוגיה ולדעת הלב ומשאבה וכו' וכו', אתה לומד יותר בצורה שהיא יותר דומה לאיך שהרופא חושב. אתה מקבל בעיה ואתה מתחיל לפרק אותה לכל מיני סוגים של...
כן, אני זוכר, יש לי חבר שלמד, יחד איתו למדנו, הוא למד רפואה ואני נורא התעניינתי. אני זוכר אותו לומד ספרים לגבי ספרים שבעל פה של אנטומיה. כן. כאילו נדבר על ספרים, עבי קרס בעל פה.
נכון, לצערנו...
אז מה, זה כבר לא קיים היום?
לא, זה קיים, זה קיים. זה לא, אי אפשר כנראה להתחמק מזה, אבל... אבל עוד פעם, גם היום, נגיד פעם כשאמרו לנו לעשות עבודה, אז היינו צריכים ללכת לפתוח את אנציקלופדיה אביב, נכון? או בריטניקה לנוער, ולמצוא את הערך ולהעתיק וזה. היום בלחיצת כפתור אתה יכול לקבל את כל המידע הזה, ולכן גם זה פחות חשוב שנתרגל את הדברים האלה. זאת אומרת, אין סיבה היום לתת לילד עבודה בלחפש משהו באנציקלופדיה, כי הוא יודע לעשות את זה יותר טוב מהמורה שלו. אז גם בתחום הרפואה, יש דברים שפעם היית צריך לשנן ולזכור בעל פה. היום זה כל כך נגיש לך, שאתה כבר לא צריך יותר לזכור את זה בעל פה. אתה יכול ללמוד את זה ברמה סבירה, להבין את המנגנון, ואחר כך בשביל לזכור איך קוראים בדיוק לאנזים הזה והזה, אתה יכול להיכנס לאינטרנט ולמצוא את זה בשנייה.
איך אתם מכינים את הסטודנטים לעידן החדש של בעצם רפואה, שגם יש בה בינה מלאכותית, שיש בה כלים מאוד מאוד מתוחכמים, שאולי תופסים חלק מההחלטות שפעם רופא צריך לקחת? חושבים על זה? מתכננים על זה?
ההוראה של הרפואה משתנה בכיוון הזה, שהיא הופכת להיות קודם כל יותר ספציפית. פעם כל הרופאים ידעו אותו דבר. היום ההוראה היא הרבה יותר ורסטילית, אפילו בתוך בית ספר לרפואה, אני כבר לא מדבר על שלבים יותר מאוחרים, אתה יכול לבחור לעצמך מסלולים, לאיפה ללכת. ויש אנשים באמת שהולכים יותר לכיוונים שהם הייטק ויותר ככה מבוססי טכנולוגיה, יש מקצועות שהם יותר מבוססי טכנולוגיה, אם תלך לדוגמה, יש כירורגיות מסוימות, נוירוכירורגיה, דברים כאלה שיש בהם המון טכנולוגיה, יש מקצועות שהם רק טכנולוגיה, רדיולוגיה נגיד. היום רדיולוגיה זה
טכנאות זה, מאוד
זה עבודה, זה עבודה מול מחשב, היום עושים רדיולוגיה בטלמדיסן, ועושים את זה כאילו, אתה יכול לעבוד, לשבת בארץ ולפענח צילומים מארצות הברית וכו' וכו'. כן, בסופו של דבר, הבית ספר רפואה צריך להכין, לתת לך את הבסיס, גם אפשר להגיד את זה, זאת אומרת, זה אנשים בדרך כלל שהם גם מספיק מוכשרים אינטלקטואלית בשביל להתפתח באופן עצמאי, ואז באיזשהו שלב כל אחד מוצא לעצמו את הנישה שלו, את הכיוון שלו, ומן הסתם יש גם כאלה שהולכים לכיוונים שהם יותר הייטק.
יש דיבור בעולם הרפואה על חשש מסוים מצד הרופאים שהם יאבדו בעתיד את הדומיננטיות שלהם למערכות בינה מלאכותית כאלה ואחרות, או שזה משהו שבכלל לא חולף במוחם של האנשים?
אם אתה מסתכל ברמת הגילדה של הרופאים, אז הגילדה של הרופאים זה כן ארגון קצת, נקרא לזה, חששני, ויש תמיד פחד, אני חושב בכל גילדה, זה לא משהו ספציפי לרופאים, בכל גילדה פוחדת שיקחו לה דברים. זה לאו דווקא חייב להיות דרך אגב לעניין של טכנולוגיה, זאת אומרת, לפחד מרובוט שיחליף אותך זה עוד science fiction, אבל לפחד במרכאות, מרוקח או מאחות או מפרמדיק שיחליף אותך זה משהו שקורה כבר היום. זאת אומרת, אחד מהפתרונות שיש למחסור בכוח אדם רפואי, או מצד שני לפיצוץ האדיר של הידע ושל הטכנולוגיה בעולם הרפואה, זה לבזר חלק מהדברים שרופא בדרך כלל היה עושה, לבעלי מקצוע אחרים. אז שוב, בארצות הברית, אם אתה הולך, יש תפקיד כזה שנקרא Physician Assistant, שהוא לא רופא, אבל הוא עושה חלק מהדברים שבארץ רופא עושה אותם. וגם זה, למה נזכרתי בזה? כי גם זה מתקבל לא ממש בזרועות פתוחות מצד הרופאים, שפוחדים שיקחו להם. אני, הדעה האישית שלי, זה שאנחנו צריכים לקבל את זה להפך. אנחנו צריכים מאוד לשמוח, כי זה יהפוך את המקצוע שלנו להרבה יותר מעניין ומתקדם. זה כמו נגיד מהנדסים שפעם היו עם גריז על המכנסיים ועכשיו הם יושבים על מחשב ומתכננים דברים, כבר לא צריכים להבריג את הברגים בעצמם, אבל עדיין אי אפשר להסתדר בלי מהנדסים. זאת אומרת, זה ברור ש...
עדיין תמיד... אומר, המקצוע הולך להשתנות, אבל בסופו של דבר שינוי שהוא בעיקרו חיובי, לפי דעתך.
כן, כן. הולך לכיוונים של יותר, באמת, הנקודות של המחשבה והשיקול דעת, פחות העניין של העשייה המנואלית שחוזרת על עצמה.
אני אמת שאני פה באופן אישי קצת פחות מסכים איתך באופן הזה, כי אני חושב שבגלל שאולי רופאים לא מבינים את עולם הטכנולוגיה, הם לא מבינים את מהות האיום שבינה מלאכותית מהווה עליהם. אני כאיש טכנולוגי מהצד יכול לדמיין מצב שבעוד 15 שנים חלק מתפקידיו של רופא יוחלפו באחות עם מחשב שנותן דיאגנוסטיקה.
אתה רוצה להגיד לי שיהיה לי כאילו יותר זמן פנוי, מזה אני צריך לפחד.
כן. אתה אני למודע, כי לך יש נטייה להתגלגל לכל אותם תפקידים יותר בכירים.
ולנהל.
אני המנהל.
אתה תהפוך ממנהל רפואי לסיסטם מנג'ר.
מה אתה רואה בתור ההישג אולי הגדול ביותר שלך עד היום?
הישג אחד גדול... אני פוחד שאם אני אגיד הישג אחד, אז זה יקטין את ההישגים האחרים. אני אגיד לך מה, אני היום מראיין בבית ספר לרפואה, בעבודת קבלה של בית ספר רפואה. באים אליי מועמדים, ומספרים לי למה הם רוצים להיות רופא. וצצתי ככה, הסתכלתי מה אני כתבתי באז, בתור ההישג הכי גדול. יש את השאלה הזאת גם בזה, מה ההישג הכי גדול שלך? ואז כתבתי, תראו, הייתי אז בן 20 וכלום. יכולתי לכתוב שזה זה שהייתי יושב ראש מועצת תלמידים, או זה שהייתי, התקבלתי להיות מדריך בבה"ד 10, או דברים כאלה וזה, אבל אני חושב שההישגים הגדולים שלי עוד לפניי. אז נראה לי שאני אמשיך לבחור, אני אבחר בזה, אני בסך הכל...
אתה צנוע, אבל אני מכוון למשהו ספציפי. בית חולים לדובים. מה זה?
אוקיי. נכון. הנה, אתה רואה, צדקת.
אתה לא וטרינר, אז אל תחשבו על דובים כאלה.
זה הבית חולים הראשון שהקמתי. אוקיי? סיפרתי לך שהייתי באגודת הסטודנטים, ונסעתי לאיזשהו כנס דווקא בגרוזיה, אז עוד לא היה גיאורגיה, אז היה גרוזיה, okay. של אגודות הסטודנטים האירופאי, והגרמנים הציגו שם איזשהו פרויקט שהם עשו, שקראו לזה טדי בר הוספיטל. נדלקתי על זה, החלטתי להביא את זה לארץ, ובעצם העיקרון שעומד מאחורי הדבר הזה, זה לתת לילדים בגילי גן, חובה נגיד, כיתה א', משהו כזה, להתנסות בסביבה, בצורה לא מאיימת, by proxy, זאת אומרת, דרך איזשהו גוף שלישי, בחוויה הזאת של ללכת לבית חולים וללכת לרופא, כי אנחנו יודעים, ילדים בגיל הזה, אני מתמודד עם זה כל יום בתור רופא ילדים, מאוד חוששים, יש להם white coat סינדרום מאוד ככה רציני, זה בדיוק הגילאים שאתה פוחד.
וזה מגיל מאוד מאוד צעיר.
נכון, זה מתחיל, טוב, זה סוגים שונים של פחד, זאת אומרת, ילד בן שנה שבוכה כשהוא נכנס לרופא ילדים, זה לא כמו ילד בן שש, ילד בן שש יותר מבין, והוא הולך, הוא יודע שהולך לקרות משהו רע. לא יכול להיות שפתאום כולנו כאלה רציניים, ולובשים בגדים מוזרים, וזה חדר כזה שהוא לא רגיל, בלי משחקים. מה שבעצם קורה בבית חולים לדובים, כל ילד מביא איתו דובי, או איזושהי חיה, stuffed animal כזה, ממציא למחלה, שזה גם חלק מאוד מצחיק, תכף נספר לכם, ומגיע אל בית החולים, במקרה שלנו זה היה ממש סורוקה, ועובר תהליך שלם של טיפול. לוקחים לו אנמנזה, ועושים בדיקה פיזיקלית לדובי, ועושים צילום לדובי.
יחד עם הילד?
יחד עם הילד. הילד הוא כאילו ההורה. הילד הוא ההורה של הדובי. וככה הוא מתנסה בכל החוויה הזאת, לא על עצמו, אלא על מישהו זה. עכשיו, הילדים המציאו מחלות מדהימות. מחלת, אני יודע, מחלת צבעים, שכל הזמן מתחלפים לו הצבעים, ומחלת זה, ופילים נזלת, וכאבי שיניים.
פילים נזלת זה בעיה רצינית.
זה בעיה, זה מייג'ר אישו.
זה כבר בעיה תשתיתית, אני רוצה.
נכון,
צנרת.
דעתי הוא, יש לו כזה ספרי לאף בגודל של קנקן.
ואני חייב להגיד, זה מאז, זה היה כבר ב-2001.
וזה ממשיך לרוץ.
וזה ממשיך לרוץ, זה חתיכת משהו שכבר תפס. אגודות סטודנטים עושים איזה פרויקטים לקהילה, זה מדהים הדבר הזה.
נכון, נכון. אני חושב שאחד הדברים שעזר, זה מצחיק, כי לימדו אותנו כזה, אתה יודע, כל דבר שאתה עושה, תמדוד גם, שיהיה לך אפשרות לפרסם, כי פאבליש או פריש. אז מה שעשינו, לקחנו לפיילוט, אוקיי, לשלב הראשון, שני גני ילדים בבאר שבע. ומה שעשינו, הלכנו לשני גני הילדים האלה לפני ההתערבות, ובדקנו כמה הם פוחדים, עשינו מין שאלון כזה, כמה הם פוחדים מבית חולים. ועשינו את אותו שאלון אחרי ההתערבות, והשווינו את זה לקבוצה שלא השתתפה בפרויקט. וכתבתי על זה איזשהו מאמר קטן בעיתון ישראלי, זאת אומרת, Israeli Medical Journal או משהו כזה, Image, ולא יודע, וזה תפס, ופתאום התחילו לכתוב על זה בעיתונות, והתקשרו אליי מכל מיני מקומות בעולם, כי זה עיתון באנגלית, אז אתה כותב במנוע חיפוש של PubMed, או איזה מנוע חיפוש רפואי אחר, Teddy Bear Hospital, זה דבר ראשון שקופץ לך. ופתאום הפכתי להיות מומחה עולמי לדובים, לדובי צעצוע.
לדובי צעצוע, כן.
אבל זה באמת הפך להיות, זה תפס. תשמע, זה פרויקט חמוד. קודם כל זה נורא כיף. אתה פתאום, אתה יודע, בית חולים זה מקום שבדרך כלל יש בו הרבה עצב וסבל. פתאום אתה מביא חבורה, כמה גני ילדים, אתה שם, בנינו ממש אוהל קרקס כזה, באמצע הדשא של סורוקה, סטודנטים לרפואה, ואחר כך גם הוספנו עוד תחנות של אמבולנס, שהם יכולים להיכנס לאמבולנס, ותחנת שהם עושים אחר כך יצירה של, אתה יודע, מציירים, כל מיני דברים. זה חוויה מדהימה.
זה כל כך יפה בעיניי, בתור הורה, הרי אני שלושה ילדים, וכל אחד מהשלושה האלה העביר אותי, הייתי חוץ מהאמצעי שהוא די גיבור, כל השאר מעבירים אותי מסלול איסורים שצריך לתת לרופא. תן לכם דוגמה רק מה זה מסלול איסורים. פעם אחת, נוגה, הבחורה שלי, הייתה צריכה לקבל זריקת חיסון או משהו. בכי וצעקות ופחד, רק פחד מזריקה קטנטונת, עד לרמה כזו, שכשהרופא בא עם מחט, היא השתחררה מהכיסא, ישבה עליי, השתחררה מהכיסא והביאה לי ביטה בצלעות, שקרי ונריק, בימי אזור שלו, לא היה מביא ביטות כאלה בקאץ', כאילו.
זה חיסון שנגמר באשפוז.
אני כמעט איבדתי את ההכרה. ילדה בת, הייתה בת איזה 6 או 7, הביאה לי ביטה שחבל הזמן. אז הנה דרך יפה בעצם להפוך את המשהו מהם הזה למשהו מאוד הומני, ובצורה קלה יחסית.
על זה נאמר זה או גז צחוק?
כן.
בעולם הרפואת שיניים ספציפית גז צחוק עובד מאוד יפה. זה עובד ממש.
דו ביש לרפואת שיניים.
עד כדי כך שפעמים אני רואה את הילד כך נהנה בטיפול, גם אני רוצה קצת. זה כבר לא חוקי, אני חושב. אז יובל, בוא יש לנו מסורת לקראת תמיד סיום הרעיון. אנחנו מבקשים מהמרואיין להמליץ על המרואיין הבא שלנו. יכול להיות מישהו מתחומו, אולי מתחום אחר לגמרי, מישהו שהוא מאוד מעריך אותו מנהל, יזם, איש עסקים, חושב שיש מה ללמוד אותו. אנחנו הרבה פעמים גם המרואיין הממליץ, יושב לצידי כמרואיין משנה, ומרואיין אותו אדם אפילו אם הוא מעוניין בכך. את מי היית רוצה לתת להמליץ?
טוב, אני הולך להסתכן עכשיו בגדול, כי ברור לי שכל מי שמהעבודה שלי לפחות, הולך לשמוע את זה והולך להגיד שאני מתחנף לבוס, אבל אתם עדים לזה שהזכרתי את השם שלו עוד לפני שבכלל דיברנו על זה שאני אתראיין.
לא, לא נכון.
אז דיברנו על פרופסור שוקי שמר, אני חושב שמה שיהיה לכם מעניין בשיחה עם שוקי, קודם כל, אני חושב שההיסטוריה, הקורות חיים שלו, הם מכסים פחות או יותר את כל מערכת הבריאות, הוא היה
קצין רפואה ראשי,
מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל מכבי, ויושב ראש דירקטוריון של אסותא, והוא אדם מאוד מעניין, עם מחשבה מאוד מקורית. אתה יודע, בדרך כלל אתה מצפה שאנשים באיזשהו שלב של ההתפתחות המקצועית שלהם כבר יהיו די רפטטיביים, יתחילו להתקבע בעמדות שלהם וזה, ואני חושב שמה שמייפן את אסותא, ובין השאר גם בזכות, או בעיקר, בזכות ההובלה של פרופסור שמר, זה שזה ארגון מאוד דינמי ומתחדש ומאוד גמיש. זאת אומרת, הוא יודע מאוד להגיב למה שקורה בעולם, זה יהיה לכם רעיון מאוד מעניין, אני בטוח.
אני חייב להגיד משהו ביחס למה שאמרת. אני חושב שאנחנו ראינו כבר, לדעתי, 30-40 מנהלים בכירים, וכמעט תמיד אומרים, בדרך כלל, שמגיעים לאיזה גובה מסוים, למקום מסוים, יש איזושהי רפטטיביות, ואנשים ככה מתבשמים בעצמם. וכל האנשים שראינו, אחד אחרי השני, שתמיד באו אחד אחרי השני באיזושהי קונסטלציה, ראינו חדשנות, ראינו חבר'ה בגילאי ה-60, 70, 50, 40, לא משנה, זה תפקידים מאוד בכירים שלקחו פיבוטים מטורפים בחיים. אז שאני חושב שאם יש משהו שמאפיין את כל אלה שמצליחים, זה שהם לוקחים סיכונים.
דווקא הגמישות.
הגמישות, הקפיצה ממקום למקום, הקפיצה לפעמים אחורה, היה פה את דוד אבנר, שקפץ אחורה שני תפקידים, אחד התפקידים שלו בשטראוס, בשביל ללמוד משהו אחר וכן הלאה. אני חושב שזה בהחלט מה שמאפיין, אני חושב שזה מנוגד לפרדיגמה השלטת.
אז תודה רבה יובל, שמחנו מאוד להירח אותך, החכמנו בצורה מדהימה אני חושב על משהו שרוב האנשים לא מכירים אותו מאחורי הקלעים, אז תודה רבה לך יובל, תודה רבה לך דני, ואנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.